שאני רוצה לעסוק היום זה בסוגיה של רוב, אחרי רבים להטות, רוב לסוגיו, יש כל מיני סוגי רוב שקשורים לפסוק הזה. היה קצת קשה להחליט בפרשת משפטים על מה לדבר, אבל נושא לא פחות מעניין מאוד הרבה אחרים. נתחיל אולי בפסוק, וננסה מתוך לצאת מתוך הפסוק ולהבין קצת איך מתוך הפסוק הזה אפשר להסתעף לכמה וכמה מכניזמים של רוב שהם בעצם שונים אחד מהשני. האחרון שבהם בכלל מופיע בתקופה מאוחרת יחסית בהיסטוריה של ההלכה. קצת דיברתי על זה ביומי שני, בשיעור של ימי שני, אז פה זה יופיע בסוף השיעור, אני מקווה. הפסוקים מתחילים כך, בתחילת פרק כ"ג: לא תישא שם השב, אל תשת ידך עם רשע להיות עד חמה. זה רק כדי לראות את הרקע, זאת אומרת מדובר על בית דין שהעדים שיופיעו בפניהם לא יהיו עדים רשעים או לא להעיד עם רשע. יש כמה דרשות חז"ל על הפסוק הזה, בכל אופן זה בהקשר של דינים שמוטלים על בית דין. אחרי זה: לא תהיה אחרי רבים לראות ולא תענה על ריב לנטות אחרי רבים להטות. הפסוק השני, שהוא הפסוק המעניין אותנו, אני רק מביא את ההקשר. והפסוק האחרון: ודל לא תהדר בריבו. זאת אומרת, ההקשר אומר לנו שגם הפסוק האמצעי הזה שמדבר על אחרי רבים להטות, זה פסוק שמדבר בדיני בית דין. וכך באמת למדו את זה חז"ל, שזה מדבר בדיני בית דין, שצריך ללכת אחרי רוב הדיינים. אם יש חילוקי דעות בבית דין, אז צריך ללכת אחרי רוב הדיינים. אבל לפני שאני מגיע לרובד החז"לי, אולי נסתכל טיפה בפשט של הפסוקים, כי אני חושב שגם הוא מלמד לא מעט על המושג הזה של הכרעת רוב, גם בהקשרים יותר רחבים מאשר ההקשר ההלכתי. אנחנו נראה גם בהמשך על ההשלכה להקשרים נרחבים יותר. הפסוק מתחיל, הפסוק הזה של דין רוב עצמו, כן? לא תהיה אחרי רבים לראות ולא תענה על ריב לנטות אחרי רבים להטות. יש לו שלושה חלקים: לא תהיה אחרי רבים לראות, אחרי זה לא תענה על ריב לנטות, ואחרי רבים להטות. החלק הראשון: לא תהיה אחרי רבים לראות. טוב, יש, כמו, אולי אני אקדים, דרשת חז"ל רואה בזה איזשהו סוג של סתירה: לא תהיה אחרי רבים ואחרי רבים להטות. אז הגמרא אומרת: הטייתך לטובה לא תהיה כי הטייתך לרעה, והיא לומדת את זה על דיני נפשות, שבדיני נפשות צריך רוב, כדי להעמית את הנידון צריך רוב של שניים, לא מספיק רוב של אחד. כדי לזכות אותו מספיק רוב של אחד, אבל כדי להעמית אותו צריך רוב של שניים. לכן זה לא תהיה אחרי רבים לראות. כוונה לעניין להרע, להרוג, הרוב לא קובע. לא כל רוב קובע, אלא רק רוב של שניים. זה הפתרון החזלי. אבל אנחנו מסתכלים על הפסוק, בפסוק עצמו יש לנו שלושה ציוויים. רש"י, על החלק הראשון: לא תהיה אחרי רבים לראות, כותב כך: אם ראית רשעים מתין משפט, לא תאמר הואיל ורבים הם, הנני נוטה אחריהם. אז אם אתה רואה רשעים שמתים משפט, זה לא תירוץ בשבילך, אתה תעשה כפי מה שנכון לעשות. אל תתרשם מזה שיש רוב שהולכים לכיוון לא חיובי. רש"י בפירוש מדבר פה על רשעים, כך נראה, לראות. לראות הכוונה לעשות דבר רע, לא תהיה אחרי רבים לראות. אבל הרשב"ם יש לו ניסוח דומה אבל מתון יותר. הוא אומר: לא תהיה אחרי רבים לראות, אם הם דנים שלא כדין לפי דעתך, ואף על פי שלא יאמינו לך כי אם למרובים. אל תלך אחריהם אף על פי שלא יאמינו לך כי אם למרובים. כאן הוא לא מדבר על רשעים. הוא אומר: הם הולכים לראות מבחינתי, כי זה לא כדין, אני חולק עליהם, אני חושב שהם לא צודקים. אז אומר הרשב"ם: אתה חושב שהם לא צודקים? תגיד את דעתך. למרות שהם הרוב, למרות שאולי דעתך לא תתקבל, אתה צריך להגיד את מה שאתה באמת חושב, ולא להתרשם ממה שהרוב סביבך אומר. פה יש איזושהי חובה ראשונית בפסוק הזה. הקטע הראשון בעצם מטיל חובה על הדיין להביע בדיוק את העמדה שהוא מחזיק בה. לא להתרשם מכל מה שקורה מסביבו. הוא צריך לומר את מה שהוא חושב. לא משנה מה אומרים כל אלה שסביבו. אני אביא לכם שתי דוגמאות קיצוניות, אני אפילו לא זוכר מה המקור להם, אבל זה דוגמאות מפורסמות. לסיטואציה שבה העסק הוא לא פשוט. מה קורה בבית דין של נפשות? אתם יודעים שהכלל הוא שבבית דין של נפשות, אם כולם מחייבים, אז הנידון יוצא זכאי. אם כל ה-23 מוצאים אותו חייב, אז הוא יוצא זכאי. דבר המקובל הוא בגלל שאם כולם, אף אחד לא רואה צד לחיוב, אז הגע פה איזושהי הסתכלות טיפה מוטה. אז כיוון שכך, אז הוא יוצא זכאי. מה קורה אם יש מצב, הולכים הרי מתחילים בקטן, שם הקטן מביע את דעתו, אחרי זה אחד אחרי השני, עד שמגיעים לגדול. מתברר ש-22 מהדיינים חייבו. עכשיו, הדיין ה-23 שצריך להביע את דעתו, חושב שהוא חייב מיטה, הנידון הזה, צריך להרוג אותו. אם הוא יביע את הדעה הזאת, אז הנידון ינצל. נכון? כי אם הוא יביע גם הוא שהוא חייב, אז כולם אומרים שהוא חייב, אז לא יהרגו אותו. מה הוא צריך לעשות כדי שיעשו את מה שהוא באמת חושב שצריך לעשות? להגיד את מה שהוא לא חושב. זאת אומרת, להגיד שהוא זכאי כדי שיהרגו אותו. נכון? גם במצב הפוך, יש מצב דומה. מה קורה אם הדיין האחרון חושב שהוא זכאי? 22 מחייבים והדיין האחרון חושב שבאמת הוא זכאי. עכשיו, אם הוא יגיד את עמדתו שהוא זכאי, אז יהרגו אותו, כי יש 22 נגד אחד. אם הוא יגיד שהוא חייב, אז באמת יפטרו אותו, כמו שהוא חושב שצריך לעשות. השאלה אם במצבים האלה מותר לדיין האחרון להגיד לו את מה שהוא חושב. כדי שיצא לה... להוציא את הדין כדין אמת, רק שהדרך היא דרך שקרית. אני לא זוכר כעת הגמרא, אז יש תוספות בגיטין הרי, מזויף מתוכו, בהתחלה. תוספות מביא שם שמה אכפת לך שהוא מזויף מתוכו, הרי הגירושים היו כשרים, אז בית דין בעתיד נסמוך על הדין. יחד עם, אל תשאל תהיה לך עם רשע.
יחד עם רשע, שם יש דוגמאות שגם בבית דין לא...
אוקיי. כן, מסתבר שזה גם קשור.
אבל יש גם לוגיקה פה, זה לא יכול להיות שיעבוד על התורה. התורה כך קבעה, שכולם מחייבים, עשתה לזכות. אז מה אתה הולך יותר חכם לתורה?
נכון, אז בעצם מה שעולה פה מהחלק הראשון של הפסוק, שגם בשני המקרים האלה אתה צריך להגיד את מה שאתה חושב. נקודה. אתה לא צריך לעשות את החשבונות אם דבריך יתקבלו, זה מה שאומר הרשב"ם. אם דבריי יתקבלו, לא יתקבלו, בוא נלך אחרי הרוב, נתחיל לעשות חשבונות פוליטיים. איך אני אקדם את האג'נדה שלי בתוך הבית דין? אתה תגיד את מה שאתה חושב. ההצבעה תכריע בסופו של דבר על פי דין תורה. גם יש מאחורי זה היגיון. כי הרי אם התורה באמת אומרת שצריך לפתור את הנידון כשכולם חושבים שהוא חייב, הרי האמת פה שבאמת כולם חושבים שהוא חייב. אז התורה אומרת לנו שבמצב כזה יכול להיות שהייתה פה איזושהי ראייה מוטה. אז מה אתה אומר? אתה אומר שהוא זכאי כדי להרוג אותו, אבל האמת היא שלא צריך להרוג אותו. כן, זאת אומרת, אז לכן יש בזה גם היגיון שאתה תצטרך להישאר נאמן למה שאתה באמת חושב. לא להתחיל לעשות חשבונות מה יתקבל ומה לא יתקבל ואיך להגיע לתוצאה הרצויה. זה רק לחידוד העניין. זה הנקודה הראשונה. הנקודה השנייה בפסוק, ולא תענה על ריב לנטות אחרי רבים להטות. זאת אומרת, לא תענה על ריב לנטות. אז אומר הרשב"ם, להטות משפט אפילו כשהם מזכים אדם ופותרים ממיטה. לא תענה על ריב לנטות, מה הכוונה? הוא מחבר את זה לאחרי רבים להטות, הוא תופס את זה כהמשך האיסור. לא תענה על ריב לנטות אחרי רבים להטות. אל תלך אחרי רבים כדי לנטות על ריב. מה זאת אומרת? אז אומר הרשב"ם, להטות משפט אפילו כשהם מזכים אדם ופותרים ממיטה. זאת אומרת, אם יש רוב בבית הדין שמזכים את האדם, ואני חושב שהוא חייב, אז אם מתחיל להתלבט, אני אומר, רגע, בכל זאת, יש פה לא מעט דיינים שחושבים שהוא פטור. אם אני אגיד שהוא חייב, נגיד שאני מטה את הכף לצורך הדיון. בסדר? אז אני מטה את הכף, אני יכול להוביל את הבן אדם הזה למות. אבל יש הרי צדדים שהוא זכאי, יש לא מעט מהבית דין שחושבים שהוא זכאי. טוב, מה אכפת לי? אני אגיד גם כן שהוא זכאי, וזהו, לפחות הוא ינצל, מה יכול להיות? זאת אומרת, אין דבר כזה, לא תענה על ריב לנטות. זאת אומרת, אפילו כשאתה לריב, זאת אומרת, אפילו כשאתה הולך לעשות משהו שהוא מרע, כאילו, לנידון, אל תטע אחרי הרבים. זאת אומרת, אתה תגיד את מה שאתה חושב, בלי שום חשבונות, עוד פעם כהמשך למה שנאמר בחלק הראשון של הפסוק. ואז בא החלק השלישי שאומר אחרי רבים להטות. הרשב"ם קושר את זה אותו מפשט, אבל בפסוק עצמו יש לכאורה שלושה חלקים. ונדמה לי שההקדמה של שני החלקים הראשונים בפסוק יש לה מטרה, זה לא בכדי. כי הדין הזה של אחרי רבים להטות זה דין שאומר, הרי בעצם אנחנו נמצאים פה בשני שלבים של הדיון. בשלב הראשון של הדיון כל אחד מגבש את העמדה שלו. כל דיין צריך להחליט מה הוא חושב. הוא צריך לשמוע את מה שאומרים האחרים, לדון, להעלות צדדים לכאן ולכאן, ולהגיע להכרעה שלו. אחרי שכל אחד מגיע להכרעה שלו, יש חילוקי דעות. מה עושים אז? בשלב השני עושים הצבעה. ברמב״ם יש אפילו דקדוקים ברמב״ם בכמה מקומות, שאצל הרמב״ם זה שני שלבים שעל כל אחד מהם אפילו יש הצבעה. משתי הצבעות, לפי הרמב״ם בפסק דין. אבל זה, לא משנה, נעזוב את זה כרגע. בכל מקרה, ודאי שיש שני שלבים בדיון. יש דיון אחד של גיבוש העמדות, ואחרי שאנחנו רואים שיש עמדות שונות בין הדיינים, צריך לעשות הצבעה ולהחליט. אומר הפסוק, בשלב הראשון, כשאנחנו מגבשים את העמדה, אסור ללכת אחרי הרוב. לא רק שלא צריך, אסור. אתה חייב להגיד את מה שאתה עצמך חושב. כל הדין של ללכת אחרי הרוב נאמר רק בשלב השני. אחרי שכבר לכל אחד יש עמדה, עכשיו נעשה הצבעה. בהצבעה הזאת, הרי צריך להגיע להכרעה אחת, אי אפשר 23 הכרעות. הכרעה אחת, בהכרעה הזאת הרוב יקבע. זאת אומרת, הפסוק קודם כל אומר לנו שצריך להקפיד טוב טוב, הרוב קובע רק בשלב השני. בשלב הראשון ללכת אחרי הרוב זה עיוות דין. רק בשלב השני, אבל יותר מזה נאמר כאן. לא רק שהרוב מחייב רק בשלב השני, רק בשלב השני מותר ללכת אחרי הרוב בכלל. חייבים ומותר. אם הלכתי אחרי הרוב בשלב הראשון, אין טעם לעשות את השלב השני בכלל. זאת אומרת, כל מה שאנחנו מגיעים לשלב השני, זה רק בגלל הציוויים שבשלב הראשון אף אחד לא הולך אחרי הרוב. כי רק ככה בדיוק כל אחד מביע את דעתו, וכך נוצרים חילוקי דעות. אם אנחנו נלך אחרי הרוב כבר בשלב הראשון, מה יש לעשות הצבעות? כולם חושבים אותו דבר. זאת אומרת, אחרי רבים להטות זה ציווי ללכת אחרי רוב הדעות. אבל בשביל שנוכל ללכת אחרי רוב הדעות, הן צריכות להיות דעות. אז השלב הראשון אומר לנו איך מגבשים דעה, מה זו דעה? השלב השני אומר מה עושים כשיש דעות שונות. אם בשלב הראשון לא גיבשנו דעה, אז אין מה ללכת אחרי רוב הדעות. זאת אומרת, יש פה שני שלבים והם מאוד חשובים, הם מאוד חשובים לא רק בבית דין, אלא גם מחוץ לבית דין. מה? כן.
שלב הראשון לא חייב להיות שיקת דעה, אז אפשר לעשות דיונים.
דבר על לעשות דיונים, מה זאת אומרת?
שיקולים לפה, כולם מדברים.
כל אחד צריך להחליט לעצמו, מה דעתו?
אבל הוא צריך להגיד חייב או זכאי?
הוא צריך להחליט לעצמו מה הוא חושב, הוא גם צריך להגיד.
בסוף?
הוא גם צריך להגיד, סופרי הדיינים רושמים את זה, זה כתוב אמר. סופרי הדיינים כותבים מה כל אחד חשב אתמול, ולמחרת מתאפסים להצבעה למשל, או בישיבה הבאה, מתאפסים להצבעה, אז סופרי הדיינים אפילו משווים.
מותר לו אבל לשאול את זה
לעצור? זו שאלה גדולה, לחזור לחובה, לחזור לזכות, זה מחלוקת בראשונים, זה מה הרמב״ם שזכרתי קודם, כי הרמב״ם אומר שהיו שתי הצבעות אפילו, לא רק שני שלבים. זה פרשייה מסובכת בפני עצמה, לא ניכנס אליה כאן. בכל מקרה, מישהו מגבש עמדה בשלב הראשון, משהו לא עושה איתן, עזוב את זה כרגע, בשלב השני יש הצבעה. הטענה שהפסוק הזה בעצם אומר לנו, למה הוא הקדים את שני החלקים הראשונים לחלק השלישי? כי שני החלקים הראשונים אומרים לנו, מה זו דעה? אחרי שיש דעות, או חילוקי דעות, השלב השני בא ואומר, בוא נעשה הצבעה. אם אין דעות, אין מה לעשות הצבעה. זאת אומרת, קודם כל אנחנו צריכים לגבש דעה. אחר כך עושים הצבעה.
אין הנחה נוספת שעדיין אחר כך אסור להגיד לו, אסור להגיד לה, אני זיקיתי אותך.
כן, זה לא תלך להחיל בעמך.
לא,
זה אחר כך, רק שאסור לו לגלות מה היה בדיונים, אסור לו לגלות בחוץ. בסדר, זה לא קשור.
הוא חושב שהוא זכאי, להגיד את זה, לא?
לא, צריך להגיד את זה לבית-דין, בדיון, ודאי. בחוץ אסור, חד משמעי, זה אסור על פי ההלכה. אסור להגיד בחוץ מה חשבת. ההפך, בדיונים סביב הרבנות הראשית, בבתי הדין של הרבנות הראשית, התנהל דיון גדול על העניין הזה. כיוון שהדרישה היום כבר נדמה לי הדרישה של הבריטים, כשהוקמה הרבנות הראשית, אם אני זוכר נכון. אז הדרישה של הבריטים כבר הייתה שזה יתנהל בצורה משפטית מסודרת. מה זה אומר? שתפרסם את הנימוקים, את דעות הצדדים ואת פסק הדין. שזה אסור על פי ההלכה. על פי ההלכה... מה?
במה דנטוני.
במה דנטוני זאת שאלה גדולה אם צריך להגיד לו. לא, יש תשובה מעניינת של רצף קארו, בהפקת רוחל. אבל לא משנה כאלה, במה דנטוני פשוט לא, אני לא צריך להגיד לו כלום אם אני בית דין מוסמך. זה לפעמים כן, לא משנה כרגע. אבל בפשטות אסור לי להוציא החוצה ולהגיד לבן אדם שאני הייתי מן המזכים או אני הייתי מן המחייבים. יש מחלוקת ראשונים גם האם לומר לו שהייתי מן המחייבים מותר רק להיראות צדיק בעיניו אסור, או שאסור בכלל להגיד שום דבר. זה מחלוקת רמב״ם ומאיר. מה? לא בדיון. בפסק דין כן, מה זאת אומרת, אבל לא... אומרים להם מה הוא חייב, אומרים להם מה הם חייבים, אבל הדיון לא נעשה בנוכחותם. להפך, הדיון נעשה בלעדיהם.
שני השלבים, אם השלב השני הוא לא יכול לחזור בו, אז אתה מיותר.
אתה מיותר. אתה יודעת, אתה סכן, אתה דעות. קודם כל. אז זה לא אמרתי שלא יכול לחזור בו, יש מחלוקות גדולות, השאלה היא לחזור לזכות, לחזור לחובה, באיזה שלב, מתי. אני לא נכנס לפרטים האלה עכשיו. בכל מקרה, אפילו אם אי אפשר לחזור משום דבר, עדיין צריך פשוט לסכם את העניין, לראות כמה יש לפה וכמה יש לשם. לא במובן של עוד צעד מהותי.
אבל
אי אפשר
גם להתלבט בשלב הזה עם האנשים?
מותר להתלבט, מותר לעשות הכל, אתה יכול להגיד שאין לי דעה.
הוא יכול להגיד, יש לי דדים לפה
ואני רוצה... ואני נמנע, אין לי יודע. מוסיפים שני דיינים, אוקיי.
הוא ידע בסוף,
הוא עכשיו... זה הסוף, עכשיו זה הסוף. אתה צריך להגיע לגיבוש עמדה.
שלב
א' זה הסוף, כי בשלב א' אתה מגבש עמדה.
ויש לי שלבים לפני כן?
כן, דיון. דיון.
יש שלב לפני?
יש דיון, יכול להיות שעות של דיון, ימים, לא יודע כמה. ימים זה בעיה של לנדין, אבל כן, צריך להיות דיון עד שמגיעים לגיבוש, וכל אחד מגיע לגיבוש בעצמו, ושם אסור לו ללכת אחרי אחרים. אחרי שכל אחד הגיע לעמדה, לא צריך ללכת לדחת לשני שלבים במובן פורמלי. סיום העסק הזה הוא הצבעה. זה מה שאני קורא השלב השני. אחרי שכל אחד גיבש את עמדתו, עושים הצבעה. זה נקרא השלב השני, זה לא משנה, אתה יכול לקרוא את זה סיום השלב הראשון. בסדר, בשביל לא להיכנס לכל הוויכוחים שהזכרתי קודם. אז מה בעצם יוצא מהדברים האלה? א', ברור, המתחיל הוא כבר מעיר את זה, אבל זה דבר די ברור, ש... בעצם, לפני שנמנו והצביעו, אז אם יש מיעוט שדעתו שונה מדעת הרוב, כמובן הוא עושה כדעתו, הוא נוהג כדעתו. אם אני לא מדבר עכשיו על לדון פלוני, אלא בשאלה הלכתית. אחרי שנמנו והצביעו, אז הרוב מחליט, וגם המיעוט חייב לנהוג כדעת הרוב. נגיד מדובר בסנהדרין, באיזה מוסד מוסמך, שמשהו קובע מחייב את כולם. אז המיעוט חייב לנהוג כדעת הרוב אחרי ההצבעה. זאת אומרת, תשימו לב להיפוך שקורה פה. לפני ההצבעה כל אחד נוהג כדעתו. מבחינת הבעת העמדה אפילו אסור לו להביע עמדה אחרת. אחרי ההצבעה זה כבר מחייב את כולם. כולם צריכים לנהוג כפי ההכרעה שהתקבלה ברוב. אבל אני אביא לכם עוד הלכה מעניינת, שממנה רואים אולי בצורה יותר חזקה את החובה לגבש עמדה באופן אוטונומי. המגן אברהם כותב, הזכרתי אותו באחד השיעורים הקודמים, אני פה לא זוכר, מגן אברהם שם בקוף נון וב, ואחר כך יצא להסקב, כן, זה המגן אברהם המפורסם, הוא מביא שם את כל ההלכות, הרבה הלכות בשעת שהושמתו בו פוסקים. מביא שם רשימה שלמה של הלכות כאלה, זה מאוד מעניין המגן אברהם הזה. אחת ההלכות שהוא מביא שם, זה שמותר להגיד דברים בשם אדם גדול, כי היחיד לקבלו מיני. זאת אומרת, אם אני רוצה שתקבלו ממני איזושהי הלכה שאני חושב שהיא נכונה, אני אומר לכם, תשמעו, הרב אליושיב אמר שזה מותר בשבת לעשות כך וכך. אז אומרת, הגמרא, מותר. מותר לי להגיד את זה. עכשיו, זה דבר מאוד... והמגן אברהם מביא את זה להלכה. עכשיו, זה נקודה מעניינת, כי מי ש... מה? כן, זהו, אני כתבתי את זה פעם. שאלה אם להאמין... כן. בכל אופן... יש מקרים מפורסמים במאה ה-19 שהרי היה יהודי שזייף ירושלמי של קוצ'ין, נכון? ידוע, יש יהודי אחר זייפת בסמים ראש של הראש, תשובות של הראש עם קסה דה ארסנה, הוסיף על זה פירוש קסה דה ארסנה, זה הכל זיוף מאלף ועטב. ואז היה ויכוחים גדולים, יצאו ספרים על זה, לברר אם זה מזויף, זה לא מזויף, עד היום עוד, אתם יכולים לראות, רבי יוחנן וסרמן מצטט את הקסה דה ארסנה ומסלפל בדבריו, טובה. זה בסדר, אפשר לסלפל, הוא היה יהודי שידע ללמוד גם, אבל זה לא הראש. בכל אופן, לכאורה לפי המגן אברהם הזה אין שום בעיה. נכון? אם יש לי משהו שאני חושב שהוא אמיתי, אז אני אומר לכם, זה הירושלמי אמר, ככה תקבלו ממני. אבל בסדר, זה מותר, אין שום בעיה, זה לא אסור. אתה לא מבין, יש לזה השלכות. עכשיו, מה עומד ביסוד הדברים? זה דבר תמוה. איך אפשר להתיר לבן אדם, להכשיל אנשים באדם? מי אמר שאתה צודק? איך אתה יכול לסלוט את זה באדם גדול? אתם יודעים, החתם סופר, ידוע הסיפור שהוא אמר, שלא אכפת לי שתגידו דברים שלכם, שלי בשמכם. אבל אל תגידו דברים שלכם בשמי. תשתויות שלכם אל תייחסו אליי. מגן אברהם. תשתויות שלכם אל תייחסו אליי. זאת אומרת, מצידי אל תציינו את דבריי על מה שאני אומר. תשתויות יוצרים מחול. רק את תשתויות שלכם אל תייחסו אליי. נדמה לי שהאפשרות היחידה להבין את המגן אברהם הזה, זה להבין שבעצם כאשר אני אומר למישהו, תשמע, הרב אליושי ואומר שדבר כזה וכזה הוא מותר, זה לא אומר לו כלום. הוא לא יכול, הוא לא צריך לקבל, לא, לא, אסור לו לקבל את זה רק בגלל שהרב אליושי אמר. אסור לו. הוא צריך לבדוק מה דעתו ולהגיע למסקנה וכך לנהוג. אז למה בכלל אני אומר לו את זה בשם הרב אליושי, אם הוא לא מקבל, אז מה זה יעזור? ברור שזה יעזור. אם אתה לא מתייחס אליי ברצינות, תגיד אותם זלזל בי. ויש לי נימוק שאני מרגיש שהוא נימוק מאוד טוב, חשוב לי שתשקול אותו. אז אני אומר, אתה יודע, זה שמעתי מהרב אליושיב את הדבר הזה.
כמו הכוכב של הנסיך הקטן. כמו הכוכב של הנסיך הקטן.
שמה?
שהכוכב הזה נתגלה על ידי איזה אסטרונום טורקי, אבל אף אחד לא הקשיב לו, ואז אחרי כמה שנים הופיע לכנס מדעי, לבוש בחליפה אנגלית, ואז כולם...
אוקיי.
ואז כולם פתאום גילו את הכוכב.
זה רק את הפרקים.
אבל אתה יודע שאתה עדיין חייב לקחת את הטלסקופ ולבדוק את הגמרא, ולא להסתמך על הלילה.
כן. טוב.
וגם גם אומר שמה שאנחנו אומרים לא בשמיים, אם זה ראייה, אז מותר לקבל ראייה מהשמיים.
כן, זה אומרים כמה. תשביע את הרכב שיש בעיות.
לא, מביא לגבי המן. שכתוב שהעבד ידעו לפי זה, לאיזה בעל אימוש היה. לפי איפה שהמן יורד בחלק של...
יש כמה סיבה של משהו קושיות כאלה. כשם פרסם את זה, תשביע את הרכב קושיות לבעיות, איך הוא יתארץ, אבל זה לא בשמיים. זה לא בתור חכם, לא בתור נביא. זה כן, זה אומרים את זה כמה יהודים. בכל אופן, אז מה שבעצם האפשרות היחידה להבין את המגן אברהם הזה, זה להבין שכשאני שומע הלכה מפי אדם גדול, זה לא מחייב אותי. אני צריך לעשות את מה שאני חושב לנכון. עוד פעם, אם אני מדבר, מדובר כנראה על אנשים שהם ברי אחי להכריע, לא שכל אחד יעשה מה שהוא חושב בלי להבין שום דבר. אבל מישהו שהוא ברי אחי לקבל החלטה הלכתית, גם אם הוא לא יותר, לא גדול כמו היהודי שהוא שמע בשמו, הוא לא צריך לקבל את זה ממנו, הוא צריך לקבל את ההחלטות שלו. אלא מה? למה אני אומר את זה? אני אומר את זה כדי שהוא לפחות יתייחס ברצינות לצד שאני מעלה. שישקול את זה ולא ידחה אותי על הסף. ואז אחרי שהוא ישקול, שיקבל את ההחלטות שלו. ואז אין שום בעיה, איזה נזק יכול לקרות אם אני אומר את זה בשם אדם גדול. לכל היותר הוא שקל עוד נימוק, הוסיף עוד נימוק למאגר שלו, והגיע למסקנה טובה יותר. בין אם הסכים ובין אם לא. אז רק ככה אפשר להבין את העניין הזה של המגן אברהם, ואז באמת מה יוצא? זה שיש איזושהי חובה לנהוג כמו מה שאני חושב. עד כדי כך שאני בכלל לא צריך לצאת לא לרוב ולא לאדם גדול, ולא לשום דבר, אבל אני מדבר עוד פעם על מישהו שהוא ברחי להכריע, לא על כל אחד. מה? מישהו שברח לי להכריע, מה הקריטריון? זאת שאלה מעניינת, גם זה פעם כתבתי, אני יכול לתת לך אם תרצה, אבל זה יותר מסובך כבר. אני חושב שיהיה קשה לשים קו חד, אבל יש אינדיקציות. בכל אופן, אז זאת החובה להיות אוטונומי, זאת אומרת, לנהוג כמו מה שאתה חושב. אתם יודעים, יש מהר"ל הרי, המהר"ל כותב בנתיב התורה, שעדיף בעיני הקדוש ברוך הוא, מישהו שפוסק לפי הבנתו בסוגיה, אפילו אם הוא טועה, מאשר מישהו שפוסק מתוך ספרים אפילו אם הוא צודק. ככה מהר"ל כותב בנתיב התורה. יש תשובת הרי"ם מגש, אומרת בדיוק הפוך, לגבי פסיקה מתוך ספרות הגאונים, אבל גם על זה יש לדון, אני לא חושב שהוא כותב בדיוק הפוך. טוב, בכל אופן, אז מה שרואים מהכיוונים האלה, מהמקורות האלה, זה שיש איזושהי חובה להיות אוטונומי. על זה אנחנו מדברים בתחילת הפסוק, לא ללכת אחרי הרוב, לא ללכת אחרי שום דבר, אתה צריך לומר את מה שאתה חושב. אחרי שיש לך דעה, בית דין הרי צריך לקבל החלטה אחת. זו לא שאלה שכל אחד יעשה מה שהוא רוצה, ובית דין צריך לצאת החלטה אחת. זה בשלב האחרון. אחרי שיש חילוקי דעות, עושים הצבעה, ובסופו של דבר מקבלים את ההחלטה. אולי דוגמה נוספת, השלכה נוספת להבחנה הזאת, מה קורה במצב שבו יש רוב שלא מצא ונתן? יש הפוסקים כותבים, למשל בגט פשוט, בקונטרס הכללים, מה? לדוגמה, אם יש רוב הפוסקים חושבים משהו אחד, ומיעוטם חושבים משהו אחר. לא, פוסקים, כללים, בשאלה הלכתית, שאתה מתעניין לגביה, אתה עובר על הספרות ההלכתית, ואתה רואה שרוב הפוסקים חושבים כך, והמיעוט חושב כך. האם אתה מחויב ללכת אחרי הרוב או לא? אז בספר גט פשוט,
גם... הם לא הכירו אחד את הרעיות של השני?
אתה לא יודע. זה המצב שעומד לפניך. אתה רואה ספרים, זה מה שאתה רואה. הספר גט... רוב מוחלט של השאלות האלה לא יופיע בשולחן ערוך ולא במשנה ברורה. אבל גם אם כן, זה עוד לא ברור שזה לגמרי מכריע. זה עוד פרשייה. אבל בוא נדבר על שאלה שלא מופיעה שם. בסדר? אז יש ויכוח, בין הפוסקים. מה לעשות? פתיחת בקבוקים בשבת, שאלה שהתעוררה בשנים האחרונות. בסדר? יש ויכוח בין הפוסקים, יש כאלה שאומרים שמותר, יש כאלה שאומרים שאסור מדרבנן, יש כאלה שאומרים שזה חייב חטאת. לא חטאת, אם זה במזיד, אז כן, אז יותר. מה עושים שם? אין שולחן ערוך, זה לא, יש ראיות לכאן ולכאן, ויש מחלוקת בין הפוסקים. מה עושים? אז צריך ללכת אחרי רוב הפוסקים או לא? אז הספר גט פשוט כותב, גם מצד חינוך מעיר על זה, שהוא כותב שלא צריך ללכת אחרי רוב הפוסקים. אין דין הליכה אחר הרוב במצב שהרוב לא ישב ביחד ודן. למה לא? בגלל שאם הם היו יושבים ביחד ודנים, אולי המיעוט היו משכנעים את הרוב. אחד הרי לא שמע את הנימוקים של השני עד הסוף. עכשיו נכון, לפעמים, כיוון שדברים מופיעים בספר, אז לפעמים אני יכול לקרוא את הנימוקים שלו ולגבש עמדה לגביהם, לפעמים כן, לפעמים לא, אבל כיוון שזה לא ברור שכל אחד שמע את האחרים, אין פה דין של ללכת אחר הרוב. ללכת אחר הרוב זה רק מתי שיש פורום אחד, שנסע ונתן, כל אחד שמע את כל הנימוקים לכל הצדדים, וקיבל את ההחלטה שלו. לא שמעת את הצד השני, אין פה משמעות לרוב, מה המשמעות של רוב? זה כמו הסיפור עם הגנת הנייבשיץ והכומר, כן? שהוא בא אליו ואומר, למה אתם לא הולכים אחרינו? אנחנו הרוב, הנוצרים. אז מה הוא אומר לו, הגנת הנייבשיץ? שבמקום ספק, יש פה כמה תשובות. במקום ספק אין דין רוב. רק במקום ספק יש דין רוב. איפה שאני לא בספק, אין דין רוב. אם אני מסופק, אז יש דין ללכת אחר הרוב. אם אני לא מסופק, אני ללכת אחר הרוב. אני מוצא חתיכת בשר בשוק, והחתיכת בשר הזאת נשחטה מול עיניי הנדמות, והיא נשחטה כדין. היא חתיכה כשרה. ורוב החנויות בעיר טרפה, אז אני אטריף אותה. מה הקשר? זאת אומרת, אני יודע מה החתיכה הזאת, היא כשרה. אם אני לא יודע, אם אני בספק, אני הולך אחר הרוב. אז אמר לנו, בסדר, אם הייתי בספק, אולי אתה צודק. הייתי הולך אחר הרוב, אני לא בספק, אז מה זה הולך אחר הרוב? יש גרסה אחרת שם, שמתשלך אמת ארצה, שנגד האמת אין רוב, זה גרסה קצת שונה. חופן, זה גם כן סוג של טענה, תלכו אחרינו כי אנחנו הרוב. מה, התיישבתם איתנו פעם לדיון? עכשיו אני מעלה כיוון אחר, בעקבות מה שאמרנו קודם. התיישבתם איתנו פעם לדיון? שמעתם את הטענות? שקלנו את הטענות אחד של השני, הגענו למסקנה שיש בינינו איזושהי מחלוקת אחרי מסע ומתן. מה היה? היה ויכוחים של הרמב"ן עם איזה מומר. זה לא היה, לא היה פה איזשהו דיון שמחייב איזושהי התקבצות להצבעה. אז אפילו לו יצויה שכן היה שייך פה להצביע, ודאי שהרוב פה לא קובע שום דבר. הרוב לא קובע במצב שבו יש רוב האנשים שחושבים אחרת, יש רוב טיפשים בעולם, אז בגלל זה הרוב קובע. מה זה קשור? אם היו מקשיבים לי, אז הייתי משכנע את כולם. אז מה זה עוזר שהם הרוב? אם אחרי שהקשיבו לי וכולם הבינו את כל הנימוקים, ובסופו של דבר עדיין העמדות חלוקות, אז עושים הצבעה, והרוב קובע, מה לעשות? במקום שבו צריך לקבל החלטה, כמובן. הכרעה. בסדר, אבל אם לא הקשבת לי, אז הדעה שלך היא לא דעה בכלל. אז אין מה ללכת אחרי רוב דעות. רוב דעות נאמר במקום שיש דעות. אבל אם אין דעות, מה יש ללכת אחרי הרוב? אז זה...
גם אין דעה זו.
פוסקים כותבים את זה, זה מה שאמרתי קודם, כי פשוט, המלכת חינוך, נדמה לי, מזה התחלתי, שזה כבר נמצא בפסוק, זה איזשהו מובן. לכן התחלתי מזה. כי הפסוק מקדים את שני החלקים הראשונים כדי להגיד לך, לפני שאתה מגיע לאחרי רבים להטות, קודם כל אני אסביר לך איך מגבשים עמדה. לא. הוא אומר זה מסברה, אבל אני חושב ש... כן, זה מובן מסברה. באמת יש גם דעות אחרות בעניין הזה, שאלה בסוגיה הזאת אם ללכת אחר הרוב או לא, זה עוד סוגיה מעניינת. אבל הוא אומר את המסברה, אבל אני חושב שאפשר לראות גם במבנה הפסוק משהו מזה. כי הפסוק מוצא לנכון להקדים את האופן של גיבוש העמדה לפני שהוא אומר לי ללכת אחרי הרוב. היה פעם, הייתי בירוחם, אז באו איזו קבוצה בהקשר של אמנת כנרת. שזה היה אמנה בין דתיים לחילונים, לחיים משותפים, לגיטימציה אחד לשני וכו', כל מיני דברים כאלה. שמעתי להם שאני בחיים לא אחתום על אמנה כזאת. למה בחיים אני לא אחתום על אמנה כזאת? אם היית בא אליי ושומע מה יש לי להגיד, אולי לא הייתי משכנע אותך, זה יכול לקרות. אז אולי הייתי מוכן לומר, אוקיי, זאת דעתך, אין מה לעשות. הרדב"ז הרי אומר שיש גם אנוס בדעות, זאת אומרת, מי שיש לו דעות לא נכונות אבל הוא אנוס, זה אונס לכל דבר, וזה בסדר, אוקיי, אין מה לעשות, אתה לא יכול לעשות יותר מאשר לשקול הכי טוב שאתה יכול לשקול. מה אתה רוצה? קרה ממני לגיטימציה בשביל לא לבדוק שום דבר. אז למה לגיטימציה? שתהיה לך דעה קודם, אחרי זה אני אגיד, זו דעה לגיטימית. אם אין לך דעה, היא לא תהיה גם לגיטימית. מה שאתה רוצה באמנות מהסוג הזה, אתה רוצה פטור מדיון. אתה רוצה לומר, אני לא רוצה לחשוב על שום דבר, לא מעניין אותי כלום, אני אמות איך שנולדתי. לא רוצה לשקול שום דבר, ואתה חייב לכבד את זכותי לעשות את מה שאני חושב. אני מכבד את זכותך לעשות את מה שאתה חושב, ובלבד שאתה חושב. זאת אומרת, אם, עוד פעם, לא בלבד שאתה חושב כמוני, זאת כבר התעממות, אבל בלבד שאתה חושב, זאת אומרת, תשקול את מה שאני אומר לך, תקבל או לא תקבל, אני לא יודע, תקשיב ברצינות, ואם תקבל טוב, לא תקבל אני אכבד את זה, אז אני אחתום איתך על המנה. אבל אם אתה לא רוצה בכלל לבוא לבדוק שום דבר, מה אתה רוצה? הכשר על זה שאתה תמות כמו שנולדת, בלי לבדוק שום דבר? זה לא. זאת אומרת, הכרה, לגיטימיות של דעה, תינתן למישהו שדעתו היא דעה. אבל אם זה לא דעה, למה אני צריך לתת לה לגיטימציה?
אבל למה זה הנושא
הוא לא שמע את הנימוקים שלי, אולי הייתי משכנע אותו. למה שאני אקבל את דעתו? יש 10 פוסקים שחושבים נגדי. אבל יש לי נימוקים נפלאים. אם הם היו שווים את מה שאני אומר, הייתי משכנע את כולם. כך אני חושב. אולי אני טועה. אבל אפשר לברר את זה אך ורק אם נשב ביחד ונדון. לא ישבנו. מה לעשות? אני צריך לקבל את דעת הרוב?
בדורו של השולחן ערוך, הפוסקים הספרדים היו רוב. ובכל אופן, בדורו של השולחן ערוך, הספרדים היו רוב בעולם.
זה בדורו, השאלה את מי אתה מחשיב, אני מניח.
בעיקר היה נפגש פנים אל פנים עם הרמה, היו משכנעים אחד את השני, והיה לנו שולחן ערוך אחד, שלום על ישראל. לא נפגשו. אז שתי הדעות
לגיטימיות,
כן, בתוך המערכת.
שיש לי באמת רוב פוסקים, יש לי לדון
באיזשהו... לא צריך ללכת אחרי הרוב.
אז מה?
לא צריך ללכת אחרי הרוב.
אבל במשנה ברורה, ונמצא עשרות סתם יש
לו... הרוב יכול להיות...
המשנה ברורה אומר לך כל מיני שיקולים שמצטרפים. תראה, הוא היה חכם גדול. הנימוק שלו מפוקפק, יש רוב פוסקים. אתה צריך איכשהו להחליט.
אני אומר, בסדר, אז זה שיש רוב פוסקים זה אולי גם שיקול. אבל אין חובה של ללכת אחרי הרוב, יש הרבה פרמטרים שמופיעים הרבה. אם זה היה מחייב, זה היה צריך להיות רק זה. אם יש דין ללכת אחרי הרוב, למה זה פרמטר? רק זה! זאת אומרת, בכל הלכה שיש לך, תסרוק את כל הדעות ותפסוק כמו הרוב. הוא לא עושה את זה. אף אחד לא עושה את זה. אפילו הרב עובדיה והיהודים שהכי הולכים בכיוון הזה לא עושים את זה לגמרי. יש כאלה שמתחשבים בזה יותר, יש כאלה שמתחשבים בזה פחות. זה מינונים שונים, אף אחד לא עושה את זה לגמרי. החזון מעלים פה עוד דדים, החזון ישמר, מי אמר שכולם כתבו ספרים, יש עוד הרבה רבנים שלא כתבו ספרים. אז למה אתה לא ספר את הדעות שלהם? למה רק הדעות המודפסות? זאת אומרת, מה הקדושה באלה שהדפיסו ספר? יש פה הרבה בעיות, אני רק מביא את זה כהדגמה, לא... טוב, דוגמה נוספת אולי בהקשר הזה, אם יש רב בתלמידיו, אז הגמרא בסנהדרין בדף ל"ו, באמת דנה, יש מקומות שבהם הם לא נספרים ככמה דעות, אלא רק כאחת. למה? כי התלמידים הולכים אחרי הרב, זה לא נקרא דעה נוספת. אנחנו רואים שהתנאי של תחילת הפסוק הוא תנאי הכרחי כדי לסיים את סוף הפסוק. זאת אומרת, קודם כל אתה צריך לגבש את עמדתך מתוך מה שאתה חושב. אחרי זה נעשות הצבעות. תלוי, הוראות הוראה, שלוש פרסאות, זו שאלה אחרת. אני חושב שבבית דין לא. נדמה לי שבבית דין לא. נדמה לי שבבית דין ודאי שלא. בבית דין לא זה. אתה מחויב בגלל שהוא בסוף, הוא כן נוטה ללכת אחרי רבו. בפועל הוא למד אצלו, הוא גם נוטה מבחינת דעתו אחרי רבו, גם אם הוא לא מחויב, זה מה שהוא יעשה.
בגלל שהוא לא... מה זה? קטן היה תלמיד של אחד מהגבולים?
לא בהכרח, אבל יכול להיות. זאת אומרת, זה בהחלט סביר.
זה
דיוני,
זה היה...
הרי הגמרא אומרת אפילו השורות האחוריות בבית דין שמתקדמות לאט לאט אל השכבה המכריעה נקראת תלמידים בגמרא. התלמידים יושבים שם, זאת אומרת, יש סביר שזה היו תלמידים.
אז מה, לא היו תלמידים בבית דין?
אז יש נסיבות, לפעמים כן היו, אבל יש נסיבות שבהם לא יספרו אותם כקולות נפרדים. הגמרא בדף ל"ו בסנהדרין, תראו שם.
סופרים אותם תלמידים אחרים?
לא, לא סופרים אותם ככמה דעות, הם נספרים ככל אחד. לא 71 דעות, אתה סופר אבל כמה יש מול כמה. אם יש מישהו שאומר איני יודע, לא צריך, רק אם אתה נשאר שקול.
אם אתה לא נשאר שקול, אם יש הכרעה, זה שכרה.
זה
במחלוקות
עקרוניות, אני מדבר לא במחלוקות עקרוניות, מחלוקת שיש על איך לקרוא במקרה קצת. אין בעיה לקחת לך בזה.
אין בעיה, אבל עדיין יכול להיות שלא ישמעו לכם.
למה לא תלמיד שלו בזה? הוא חושב כמו, הוא למד אותו. כן, בבית-דין, הגמרא בל"ג ל"ו בסנהדרין מדברת על בית-דין. הגמרא בתלמידיו בבית-דין.
טוב, אז זה באשר למבנה הפסוק. בואו ניכנס עכשיו קצת יותר לסעיף שלו, כי זה בעצם הנושא, אחרי רבים להטות. אז הפסוק בעצם לימד אותנו שהתשתית שצריך להכין עד שמגיעים לאחרי רבים להטות, היא הפוכה באופי שלה. זאת אומרת, כל אחד אמור לגבש עמדה באופן עצמאי, ורק אחרי שכל אחד גיבש עמדה ויש לו דעה, הולכים אחרי רוב הדעות, יש הצבעה. טוב, אז עכשיו נעבור לנושא הרוב עצמו. מה פירוש ללכת אחרי הרוב בבית דין? זה ההלכה שיוצאת באופן ישיר מהפסוק. ההלכה שיוצאת באופן ישיר מהפסוק מדברת על בית דין, ובבית דין צריך ללכת אחרי רוב הדיינים. כידוע, יש מחלוקת ראשונים, האם הולכים אחרי רוב כמותי או רוב איכותי. רבי גאון והרמב"ן נחלקים בשאלה, האם מה שקובע זה רוב הרגליים או רוב הראשים? ננסח את זה כך. בסדר? זאת אומרת, האם רוב האנשים קובע בכל מקרה, או לא, רוב החוכמה. אם יש מישהו שמאוד חכם ביחס לאחרים, דעתו תשקל יותר. איך בדיוק? יש לדון. אבל ככה רבי גאון טוען שהחוכמה קובעת, ולא רוב המניין קובע. גם בחינוך, יש לשון של החינוך, אני אקרא לכם אולי קטע, ובחירת רוב זה לפי הדומה, הוא בששני הכיתות החולקות יודעות בחוכמת התורה בשווה. במצווה הזאת של ללכת אחר הרוב, אז החינוך אומר, מתי זה נכון שהולכים אחר הרוב? כששתי הכיתות החולקות חולקות בחוכמת התורה בשווה. זאת אומרת, הם שווים במדרגתם התורנית. שאין לומר שכת חכמים מועטת, לא תכריע כת בורים מרובה. לא רבי גאון. ואפילו כי יוצאי מצרים, תביא לי 600 אלף בורים. נו אז מה, 600 אלף בורים זה יותר מאשר תלמיד חכם אחד? זה אוסף של שוטים חסרי דעה, אז הם התגברו על החכם האחד ויש להם יותר רגליים?
למה הם הגיעו?
מה? לא, ברור שהכיוצאי מצרים בדרך כלל לא ישבו בבית הדין, אבל עדיין יכולים להיות הרכבים שבהם ברור שיש פה כמה אנשים שהם בדרגה הרבה יותר גבוהה מאשר האחרים. זה יכול לקרות. איך בדיוק קובעים את זה היום בדור שלנו שאוהב לחמת כל דבר, הרבה יותר קשה לקבוע דבר כזה, וזה גם אגב הטעם, רוב המפרשים שמסבירים את הרמב"ן, זה כך נפסק להלכה, זה מה שקובע זה רוב הרגליים, לא רוב הראשים, אבל רוב המפרשים מפרשים את הגמרא, רוב המפרשים, מפרשים את הגמרא, את הרמב"ן, סליחה, שזה רק עניין טכני, שאנחנו לא יכולים להחליט מי חכם ומי לא, וזה יתחילו ויכוחים ומחלוקות, ומי כן חכם ומי פחות חכם, אי אפשר להכריע את זה, לכן צריך ללכת אחרי רוב האנשים. ואל תשב לדין אם אתה לא יודע עם מי אתה יושב. כמו נקי הדעת בירושלים, שלא היו יושבים לדון אם לא היו יודעים מי יושב איתם.
אז איך הבא מי יושב?
מה?
שסופרים לפי רוב החוכמה.
רוב החוכמה.
אבל איזה סופרים?
כל אחד מבין, אם יש פה שניים שהם יותר חכמים מכל היתר ביחד, אז הלכה תהיה כמותה. מה? הדיינים עצמם צריכים להחליט, לא אני מחליט על זה. הדיינים עצמם, אם יש סוערת בקהל איזושהי תפיסה שאומרת שהפלוני הוא הרבה יותר חכם מכולנו, אז אוקיי, אז אנחנו נכריע כמותו. למרות שאנחנו 22 נגדו. כמובן זה קצת סותר את מה שאמרנו קודם, נכון? כי לכאורה הדיינים אסור להם ללכת לכם מישהו יותר חכם, אבל זה לא ככה. כיוון שמה שהוא אומר פה הוא מדבר על שלב ההצבעה. אבל אתה תביע את דעתך, תעלה את הנימוקים, תנסה לשכנע את החכם ההוא שהוא טועה ואתה צודק. יכול לקרות, למרות שהוא חכם. זה יכול לקרות. אחרי שהכל נגמר, הוא לא השתכנע, גם אתה לא השתכנעת. אתה צריך לדעת, הוא הרבה יותר חכם ממך. אם הוא הרבה יותר חכם ממך, אז סביר שההלכה כמותו. כך אומר רבי גאון. ההלכה לא נפסקה כך. ההלכה היא כמו הרמב"ן, שהולכים אחרי רוב הדיינים. אבל אמרתי עוד פעם, רוב ההסברים הם הסברים שנובעים מבעיה טכנית. רק מי אתה אנחנו נתחיל להתווכח פה מי יותר ומי פחות חכם. לא חולקים על זה מהותית, שבאופן מהותי באמת רוב החוכמה היה צריך לקבוע.
אם נניח שאין מחלוק, נגיד הבית דין מסכים שהם שניים תוכרים הכי חכמים,
כן.
אף אחד לא חולק על זה. כן. האם, אז יכול להגיד שבמקרה כזה מותר להם להגיד, אז נחליט כאן, למרות שאנחנו חושבים אחרים.
זה מה שהרבי גאון אומר, אז הרמב"ן אומר לא.
כמו אין טענה טכנית, הם כולם עודים בזה, אין מחלוק כזה יותר חכם.
לא משנה, אבל הרמב"ן זה כבר, הרמב"ן אומר, מפקיע את הדין הזה של רוב חוכמה, בגלל שיכולות להיות בעיות בנסיבות מסוימות, אז אין, לא רוב החוכמה קובע, רוב הדיינים. אתה יכול להגיד, האם מותר לשאר להגיד באופן פיקטיבי, אנחנו גם חושבים כמוהו, כדי שיימצא רוב הם גם מספרים לטובת מה שהיינו רוצים שיצא גם ככה. זה כבר נוגע למה שאמרנו קודם.
אבל אבא מין את זה
לא
מסכימים.
לא אבא מין, זה המסקנה שלו, רק אינה לך כמותו. זאת המסקנה שלו. אתה לא יכול לקבוע, תצביע כרגיל, זה גם הרבה גאון מסכים, הוא מדבר במצבים שבהם אנחנו כן יכולים לקבוע.
ואיך הוא שווה שלוש קולות? אבל איך
הוא שווה שלוש קולות? לא שווה שלוש קולות, אם הציבור מבין שבתוך הדיון שהתפתח, ישנם שלושה גאוני עולם, ואף אחד מהם לא ישתכנע, וכל העשרים חושבים אחרת שהם דיינים בינוניים מקומיים. אתה יודע, שלושה הגיעו לנופש בעיירת נופש במריאנבד, באירופה, שלושה גאונים, גאוני עולם. והם יושבים בנים, דבר של דיני נפשות, יושבים 23 בנים, 20 דיינים מקומיים, שהם בסדר, הבריחים שם במקום, חושבים ככה, ושלושה גאוני העולם חושבים אחרת. התקבץ פורום כזה. אז אומר הרב איגרון, במצב כזה, אז תעזוב את כל ה-20 האלה לפח, אתה יכול להיות להביא פה גם 600 אלה, מה זה משנה? יש פה שלושה שברור שהם יותר חכמים, והם קובעים. אם הציבור, אם הפורום לא יסכים לגבי מי יותר חכם ומי קובע, אז לא, אין מה לעשות, אז ברור שהרוב יקבע, הרוב המספרים.
אבל אני לא בדין. אם אני אומר שהשלושה האלה מכרים את הדין והעשרים לא קובעים, אז זה לא בדין.
למה זה לא בדין?
למה? זה כתוב
אחרי רוב החוכמה ולא רוב המניין. זה מה שאומר, אחרי רבים להטות הפירוש הוא לך אחרי רוב החוכמה, לא רוב הרגליים. זה אחרי רבים להטות.
זה שר הבא מקבל, זה קשה.
בסדר, זה עניין אחר, אבל זה מה שהרבה גם אומר. זה מה שאמרתי קודם, אבל זה נדמה לי יסור את תחילת הפסוק, מה שאמרנו קודם. אתה לא יכול לקבל דברים רק בגלל שהוא אמר. זה לא. אתה צריך להביע את הצחק כמו שאתה חושב. לנסות לשכנע את האחרים שאתה צודק, להילחם על שלך. אבל בסוף יש הצבעה, לא הצלחת לשכנע. יש הצבעה. עכשיו, אני אתן דוגמה. מלכת חינוך מזכיר גמרא שהיא לכאורה ראייה לרבה גאון. הגמרא אומרת מחלוקת בית שמאי ובית הלל. יש מחלוקת שדורות הם נחלקו עד שיצאה בת קול ואמרה שהלכה כבית הלל, מפני שנוחי נפש היו וכו'. אז הגמרא, גם הגמרא במקום אחד, והראשונים מוסיפים את זה, בעלי התוספות כותבים את זה בשני מקומות, שמה היה הדיון שם? מעבר לדיונים הספציפיים שנחלקו בהם בית שמאי ובית הלל, היה ויכוח עקרוני, ויכוח מתודולוגי. מה היה הוויכוח? בית שמאי היו מחד עדי תפי, כך הגמרא אומרת. יותר מחודדים, יותר חכמים. בית הלל היו הרוב, הרוב המספרי. חוץ מאשר במקום אחד שבית שמאי היו במספר גבוה יותר ולכן נפסקה שם הלכה כמותה. אבל ברוב המקרים בית הלל היו הרוב המספרי. ואז השאלה בעצם בין בית שמאי לבית הלל הייתה, האם הולכים אחרי רוב החוכמה או רוב המניין? זאת השאלה. ובזה נפסקה כמובן ההלכה שאלו ואלו דברי אלוקים חיים, אבל הלכה כבית הלל. אבל למה הלכה כבית הלל? שנוחי נפש היו. לא בגלל שהם היו הרוב, אבל שנוחי נפש היו, זאת אומרת, זה פרס, מין פרס כזה שהם קיבלו, או דיברנו על זה בשיעורים של יום שני, אבל הם קיבלו איזשהו נימוק מיוחד, למה הלכה כבית הלל? ומה עם השאלה העקרונית של רוב חוכמה לעומת רוב מניין, מה מכריע? לא יודע, לכאורה מהגמרא דווקא נראה שרוב החוכמה מכריע, לולי הבת קול ולולי העניין המיוחד שבית הלל היו נוחי נפש ובית שמאי לא, מקדימים דברי בית שמאי לדבריהם וכולי, אז אולי באמת לא הייתה נפסקת הלכה כמותם. יותר מזה, תראו את פשט הגמרא. הגמרא אומרת שיש פה רוב חוכמה מול רוב מניין. מה יקרה אם יש רוב חוכמה ואין רוב מניין? זאת אומרת, יש הדעות שקולות, וצד אחד יותר חכם מהשני. מה אז? אז לכל הדעות הולכים אחרי רוב החוכמה, נכון?
מתי?
מתי שהדעות שקולות, אבל הצד האחד הוא יותר חכם. אותו מספר אנשים, אבל צד אחד הוא יותר חכם.
מתי? בפסיקה, בבית דין,
בבית דין, בבית דין,
בבית דין, בבית דין, בבית דין, בפשוט.
בבית
דין. אבל איזה בית דין? ומה הוא אומר? מה זה משנה? זה משנה מאוד.
כל בית דין, כל בית דין.
כי עקרון של קבלת החלטה.
אבל אנחנו מסכת סנהדרין, ויש שם פרטי פרטי האחות. לא נאמר בעולם שמה ששוקלים לפי חוכמה. סופרים אצבעות.
כך זה הדעת הרמב"ן. רבי גאון אומר לא ככה.
איך הרבה
היא
לא הולכת את כל
הגמרא? למה? הנה, אני מראה לך גמרא שהולכת ראייה לטובתו.
הגמרא
שהרב הביא
זה דבר שאולי יכול ללמוד שמה.
למה?
הגמרא
אומרת
במפורש.
היא אומרת במפורש שבית שמאי יותר חכמים, אחד ידי יפה, וכל מה שעשה ללכת כבית הלל זה רק בגלל שהם נוחי נפש היו. זה צריך בת קול מהשמיים שתגיד את זה. למה אתם בת קול מהשמיים?
זה לגבי הפסיקה כמי.
נו, בסדר.
ישבו בדין ועשו פסיקה.
ודאי, נחו בבנדרים והתבקחו.
סליחה, שרבה שקבע שהדין הוא כדין זה או כדין זה, הוא עשה בדין והוא קבע?
תלוי מתי, תלוי על מה.
קבע, לפי כללי פסיקה שלו.
בזמנו של רבה שהיא לא היה סנהדרין, בית שמאי ובית הלל ישבו בסנהדרין. רבי יוחנן בן זכאי היה מתלמידי הלל ושמאי, נכון? דור ראשון ביבנה. זאת הסנהדרין, תלמידי בית שמאי ובית הלל.
הרב לא מבדיל בין פסיקה ואין איזשהו נושא הלכתי לבית בן דין שדן לדיני ממונות וזה
לא, 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 לא. בנפשות יש אולי מקום לדון, אבל אין הבדל בין פסיקה לבין בית דין. לא צריך לדון את זה.
ההחלטה הזו שאין...
בנפשות צריך רוב של שניים, אז השאלה איך מקיימים את הדין הזה.
ההחלטה הזו, כשאין הבדל בין פסיקת הלכה במה עושים עם בקבוק, בפתיחת בקבוק בשבת או סתם לא חשוב, לבין פורום שדן בזה מקרה, לא טענה טריוויאלית בכלל.
לא טענה טריוויאלית, אבל זאת ההנחה הפשוטה אצל הפוסקים, בגלל ש...
כי הפסוק האמת, למשל, דן שם לכאורה, לא ברור, יותר מתכוון לדעת בדיני ממונות, או
בסכסוך
בין אנשים, לא
ברור, ממש
לא פסיקת הלכה.
מה המידה זה
בנפשות?
לא, אבל מה זה, אבל הסנהדרין יושבים, אז אנחנו רגילים היום למצב בלי סנהדרין. כשיש סנהדרין, והייתה עולה בעיה של פתיחת בקבוקים, זה היה עולה לסנהדרין, היה דיון להצבעה. בית דין קבוע היה יושב על זה. בדיוק, גם הזה היה יושב אותו דבר כמו דיני ממונות. היום אין לנו סנהדרין, כל אחד כותב את דעתו, אנחנו לא יודעים מה לעשות. אבל זו הייתה שאלה שעולה בבית דין. אז טוב, זה רק הערה במאמר מוסגר. אולי עוד נקודה מעניינת בהקשר הזה. בהקשר הזה של רוב כמותי מול רוב איכותי, זה... יש מקום קצת להתלבט. הרי בעצם מה שרבי גאון אומר זה שאחרי רבים להטות פירושו ללכת אחרי הרוב האיכותי ולא הרוב הכמותי. רוב החוכמה, לא רוב האנשים. אבל למה אני קורא לזה רוב איכותי? למה לא לקרוא לזה רוב כמותי? והכמות הנמדדת היא כמות החוכמה, לא כמות האנשים. מה, למה, למה, מה ההבדל בין איכות לבין כמות? למה זה נקרא איכות וזה נקרא כמות? זה הכל שרבי אמר מוסגר. אני רק... מעלה את הנקודה הזאת כנקודה מעניינת, יש לה השלכות מעניינות.
מה לא מבין? זה לא חריץ.
מה?
אתה לא יותר אתה מודד, זה בקילו.
לא משנה, אז מה אם אתה מודד את זה? אבל עדיין אני יודע שזה יותר מזה. אם אני לא יודע, אז אין דיון.
אתה לא יכול להצטרף, להוא יש 2 קילו חוכמה, זה יש 3 קילו, אתה לא יכול להצטרף את זה.
אז ברור ששני חבר'ה עם 70 IQ, כל אחד לא יצטרך לפתור משוואה שפותר אחד.
אחד עם 140 IQ, בדיוק. זאת אומרת, אני חושב שיש הרבה מה לדון בזה, יש בגבעת המורה של שלמה מימון, הוא מדבר על זה הרבה, על המורה נבוכי. אבל אני חושב שבסופו של דבר, העניין הזה, מאיפה נפל לי הסימון על העניין הזה? פעם שמעתי איזה יהודי תלמיד חכם שתוהה, יש איזו תשובה של רב משה פיינשטיין, לא מצאתי אותה עכשיו, אבל יש תשובה כזאת, שהוא מתיר למדוד חום בשבת, לא לחולה. לחולה מותר לעשות כל מיני איסורים מדרבנן. אבל מדובר לא, זה בכלל לא עשו, זה לא איסור מדידה. הוא שאל, יש תשובות אחרות של רב משה פיינשטיין שנראה זה כן רק לחולה, אז זה יזהר פה, אבל ככה אני ראיתי פעם את התשובה הזאת. יש בכמה וכמה מקומות רואים, שיש איסור מדידה בשבת גם הדברים מופשטים. אסור למדוד זמן, גם אסור. בשעון, אתם יודעים, שעון ארוך, בשעון שעון חול. שעון חול אסור למדוד זמן. ואז על המקום המשנה ברורה כותב, אבל רגילים ללכת עם שעון יד, וזה כנראה מותר. למה מותר? שעון חול הוא מוקצה. אז למה שעון יד מותר?
אתה לא מודד.
למה?
אתה לא מודד כמה זמן עובר.
בדיוק. זאת אומרת, אני חושב שהנקודה, כשאני מודד זמן, נגיד בשעון חול, אז אני בעצם מודד כמות של זמן. נכון? כמה זמן עבר מרגע שזה התחיל עד רגע שנגמר החול. כשאני מסתכל על השעון, אני לא מודד שום דבר, אני מסתכל מה השעה. אם בשפה המתמטית קוראים לזה, יש למספרים שני תפקידים, הם מתפקדים בשתי צורות. יש מספרים מונים ויש מספרים סודרים. מספרים קרדינליים ואורדינליים. מספרים מונים זה מספרים שסופרים כמה יש לי, כמויות. סודרים זה מספרים שמסדרים לפי סדר עולה. לדוגמה, טמפרטורות של מדחום זה מספרים, מה אתם אומרים? סודרים או מונים?
סודרים.
סודרים, נכון? ניסויים סוברים, אין, 38 מעלות זה לא באחד יותר מ-37 מעלות, זה דרגת החום, אחת הבאה אחריה, אבל לספור כמה קילוגרמים זה לספור כמה יחידות של קילוגרם יש לי, אי אפשר לבודד מיחידה של מעלה, אין דבר כזה, אני לא יכול לקחת מעלה, לצרף אותה ל-37 ולקבל 38. אני יכול לחמם את כל העניין עד שזה יגיע למדרגת החום הבאה שהיא נקראת 38. אז לכן בפיזיקה גם כן יש לזה השלכות, זה אקסטנסיבי ואינטנסיבי. זאת אומרת, זה גדלים שיש להם תכונות שונות והמספרים מתפקדים בצורות שונות בשני ההקשרים האלה. כשאני מודד עם שעון חול, זאת מדידה כמותית, זאת מדידה מונה, לא סודרת, אני לא מסדר שום דבר, אני סופר כמה זמן עבר, אז נכון, זה דבר מופשט, אבל עדיין אני סופר אותו, אני לא מסדר אותו. אבל כשאני מסתכל על שעון, כשאני מסתכל מה השעה, אז 2:10 זה דקה אחרי 2:09, אני לא סופר כמה זמן עבר ממצב למצב.
אבל אם אני רוצה לדעת חלב בשר עם עבר 6 שעות,
אז אסור. באופן עקרוני אסור למדוד. אתה יכול להגיד, תראה, אני את החשבון נושא אחר כך, אני רוצה לדעת האם השעה כבר 8. למה אני רוצה לדעת אם השעה כבר 8? כי כדי לדעת אם עברו 6 שעות מהבשר. אבל מה שאני רוצה כרגע לדעת מהשעון, זה לא כמה זמן עבר, אלא מה השעה. אז אני לא עוסק במדידה. אחרי זה אני אתרגם את זה לכמות של זמן, אבל השעון הזה לא משמש למדידה. אני חושב שזאת הסיבה למה מותר לשים שעון יד. הפוסקים לא מביאים לזה נימוק, הם נשארים ככה באיזה משהו קצת מאורפל. זה בדיוק הסיבה, ולכן אולי גם משה פיינשטיין כותב שמותר למדוד חום, למרות שאסור למדוד זמן. למה מותר למדוד חום? כשמודדים חום זה טמפרטורה, טמפרטורה זה גודל סודר, לא מונה, המספרים הם מסדרים, זה לא נקרא למדוד, לספור כמויות, הרי האיסור למדוד בשבת הוא משום מסחר. כן, כשספרו שם כמויות, כמה מוכרים, כמה צריך למכור. אז כל דבר שהוא סופר, שהוא מונה, אסור, אבל דבר שהוא סודר, אז הוא מותר. ואם אני חוזר לחוכמה ולמניין, חוכמה מול המניין, למה זאת איכות וזה כמות? כיוון שה-IQ, גם אם יש מדד כמותי, זה כמו טמפרטורה. זאת אומרת, ההבדל בין 100 ל-101 IQ זה רק אומר שהוא בדרגת האינטליגנציה הבאה, זה לא אומר שתזריק לו עוד IQ און אחד והוא יגיע ל-101. אלא רמת החוכמה הזאת נקראת 100 IQ, האינטליגנציה הזאת נקראת 100 IQ, ורמת האינטליגנציה הזאת נקראת 101 IQ, זה מספר סודר, לא מספר מונה. אז לכן החוכמה זה איכות, והמניין הוא כמובן כמות, כמה אנשים יש לי. והשאלה האם מה שקובע זה הרוב הכמותי או הרוב האיכותי. טוב, זה רק אנקדוטה, נסגור את הסוגריים. נחזור רגע לדיני רוב. דיני רוב בחדר, אז היינו קצת על קצה המזלג איך הרוב הזה עובד לבית דין. יש בחזל עוד כמה דיני רוב, ואו חזל או המפרשים אחריהם משליחים גם אותם או מוציאים גם אותם מהפסוק של אחרי רבים להטות. דין רוב הראשון, הגמרא בחולין, ללכת אחרי הרוב בייסורים. בממונות אין הולכים אחר הרוב להלכה, לא כתב רבו שמואל, אבל בייסורים הולכים אחר הרוב. מה זה נקרא ללכת אחר הרוב? הזכרנו קודם, חתיכת בשר, אני מוצא אותה בשוק, אני לא יודע אם מקשרה או טריפה, אז אני אומר, מה רוב החנויות בעיר? זה מה שיקבע את הדין של חתיכת הבשר הזאת, הולכים אחרי הרוב. הגמרא מחלקת בין שני סוגי רוב, יש רובה דאית הקמן, רובה דלית הקמן, רובה דאית הקמן, הכוונה, כשהרוב מצוי לפניי, יש רוב חנויות שנמצא פה בעיר, אני רואה אותם, אני מכיר אותם, ורוב החנויות הן טריפה. זה רובה דאית הקמן, והולכים אחריו. יש גם רובה דלית הקמן. רובה דלית הקמן זה רוב, למשל, רוב נשים יולדות ל9, רוב נשים ל9 ילדה. זאת אומרת, יש נשים שיולדות ל7 חודשים, יש נשים שיולדות ל9 חודשים, רוב הנשים יולדות ל9 חודשים. זה לא שיש פה לפני עכשיו מספר מסוים של נשים, מתוכן הרוב ילדו ל9 והמיעוט ילד ל7. אני יודע שדרכו של עולם היא כזאת, שבדרך כלל רוב הנשים יולדות ל9. זה בעצם מסתמך על חוקי הטבע. נקרא לזה כך, זה רובה דלית הקמן. יש ויכוח בין המפרשים כבר בראשונים, שמעון שקוף מעריך בזה, איזה רוב יותר חזק, זה מן הקצה לקצה. בגמרא עצמה נראה שרובה דאית הקמן יותר חזק, רב שמעון שקופ טוען בתוקף שרובה דלית הקמן הוא יותר חזק, לא רק שהוא לא פחות חזק, הוא יותר חזק. למה הוא יותר חזק רובה דלית הקמן? גם כן אנקדוטה משעשעת שיש לה השלכות. היה פעם סיפור במרכז הליכוד. גם משם אפשר ללמוד כמה דברים, אמנם רק במתעסק, אבל אפשר ללמוד גם שם כמה דברים. דוד לוי טען כלפי היושבים שם במרכז, שהסיעה שלו מונה 30%,
אבל מספר התפקידים שהוא מקבל הוא כלום, הוא לא מקבל בכלל תפקידים, זה לא מבטא את כוחו במרכז. אז אמרו לו, מה אתה רוצה? הרי הכל נקבע פה באופן דמוקרטי, עושים הצבעה על כל תפקיד, וזהו, תצביעו כמו שאתם תצביעו, ויהיה לכם ייצוג הולם. אז הוא אומר להם, מה זאת אומרת יהיה לנו ייצוג הולם? הרי על כל תפקיד לתפקיד עושים הצבעה, נכון? על כל הצבעה כזאת ה-70 יכריעו את ה-30. זאת אומרת ש-100% מהתפקידים יינתנו ל-70% מהאנשים.
זה כוחם של הדינים.
כן. לכן צריך דינים, אבל לולא הדינים, אז 100% מהתפקידים ניתנים ל-70% מהאנשים, זה הרי תופעה אמיתית. זה בדיוק אותו דבר כמו ייצוג של הדתיים בבית המשפט העליון. כן? גם שם, מה אתם רוצים? כאחוז באוכלוסייה, זה אחוז השופטים, בבית המשפט העליון, פחות או יותר. רק מה, רק בכל הרכב של 3 יש מקסימום 1 דתי ושני חילוניים. אז איזה אחוז מההחלטות מתאים לכיוון הדתי? 0. אלא אם כן במקרה יושב אחד מלבד, וזה במקרה השופט הדתי, אבל מי שמסדר את הדברים כבר לא ישים אותו שם, אם זו שאלה טעונה. אז זה אותו דבר, זאת אומרת, הרוב לא תמיד בא לידי ביטוי פרופורציוני. לפעמים הרוב, זה מה שנקרא עריצות הרוב. לפעמים הרוב רוצה לקבוע הכל. ולכאורה המנגנון הדמוקרטי מאפשר לו את זה. זה רובה דלית הקמן. רובה דלית הקמן, מה הוא עושה? אז כשיש חתיכות תוצר שבאות לפניי, באה חתיכה לפניי, ואני צריך לשייך אותה לאיזושהי חנות. אז אני אומר, טוב, יש 80% מהחנויות כשרות, 20% טרפות, אז היא כנראה כשרה. בסדר? ברור ש-20% מתוך החתיכות שמסתובבות פה בעיר הן לא כשרות. אבל זאת אני מניח שהיא שייכת לכשרות. הרשב"א באמת אומר שהאחרונות שיבואו לפניי, אני כבר לא אוכל להקל לגביהם. כי לא, אני לא יכול להחליט שכולם כשרות. הרי אני יודע בוודאות ש-20% לא היו כשרות. אני מדבר על תערובת, אבל זה אותו דבר. לעומת זאת, מה יקרה ברובה דלייטה כמן? יבואו לפניי כל הנשים, בסדר, אחת אחרי השנייה, ועל כל אחת אני צריך להחליט האם היא תלד ל7 או ל9. אני אחליט את זה על כולן, שהן ילדו ל9. למה? ושזה רוב שלא נמצא לפניי, אני לא יודע בוודאות ש20% מהנשים ילדות ל7. אני יודע שיש חוק טבע שבדרך כלל אישה יולדת ל9. כל אישה שתגיע לפניי, לאן אני שייך אותה? אני שייך אותה לרוב, זה יותר סביר, נכון? אז מה יצא? ש100% מהאנשים, זה לא יהיה נכון במציאות, אבל מבחינה הלכתית, 100% מהאנשים אני אחליט לגביהם שהם ילדו ל9 ולא ל7. כמו דוד לוי. ולכן רוב דלית הקמן, לפי רב שמעון שקופ, יותר חזק מאשר רוב דלית הקמן. כי רוב דלית הקמן זאת הכרעה של 100%, לא של 70%.
ומה עם הבשר? יש
חתיכת
בשר, אז אני מחליט עליה שישאר
את זה לרוב. נכון. ועכשיו נשארו, באו לפניך כל חתיכות הבשר. כולם נעלמו מהחנויות, נזרקו ברחובות. בסדר? ה-20% האחרונות אתה לא תוכל להחליט עליהן שהן קשרות. זה הרשב"א בתערובות. במשך חתיכה האחרונה, שתי חתיכות,
לא יש הכל. אני אראה שיש
חתיכה כזה של הדבר, אבל לא מיקרה. מה? זה תלוי. לא, לא נכון. יש שיטות שזה דאורייתא.
יש חתיכה שיש שתי חתיכות.
יש שיטות שזה דאורייתא.
יש שתי חתיכות שאחד מתוכם חלב אחד שומת. כן. ושניים יאכלו את זה, אף אחד לא יאכלו.
זה משהו אחר.
אם יהיה אחד אחד
שני. אתה מדבר על שני שמינים הזה. לא, 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 אבל בתערובות יש שיטות ברשב"א שהאחרונה זה מדאורייתא. לא, זה מחלוקת ראשונים. הרעה שם והרשב"א עוד בדרך הבית.
הרב, לא, שאלה הלכתית. הם לא חתיכה אחת, אלא 10 חתיכות בצד.
כן.
בעיר הזאת, שיש לה
80. כולם יהיו קשרות.
מה? כולם יהיו קשרות.
כן.
אתה גם יהיה.
לא, אבל אם תמצא את כל החתיכות של העיר.
אז אל תלך על זה, תלך על תערובת שאתה...
תערובת! יש לי 10 חתיכות בתערובת, אני יודע ש2 מתוכן טרפות. אכלתי כבר 8, כל אחת שאכלתי, יכולתי להניח שהיא מהרוב. שאלו שבוע 2 האחרונות. זה מחלוקת ראשונים, יש ראשונים שאומרים שיש ביטול ואפשר לאכול גם את האחרונות. יש ראשונים שאומרים ש2 האחרונות אי אפשר לאכול.
אני נפל לי דבר איסור לתוך סיר של
היתר. מה?
אני נפל
לי
איסור לתוך סיר של
היתר.
אתה לא צריך
להותיק כמובן, אתה זאת אומרת, חתיכות מבודדות וכו', שכל אחת עובדת לעצמה.
כלומר, שם, לא, שם אני יודע שאחת מהן היא...
נכון.
אבל איך אתה מצאתי, אני לא יודע.
לא, אז לכן אני אומר, אבל אם כל החתיכות בעיר נאבדו, אתה כן יודע. 20% מתוכם היו טרפות. אבל בנשים, למרות שאתה יודע שיש מיעוט שילדות ל7, אבל הן לא לפניך. יש רק חוק טבע שבדרך כלל אנשים ילדות ל9. שם אתה תחליט על כל האנשים שהם ילדו ל9. לכן אומר שמעון סקופ שרוב דלייטה כמנו חזק יותר. מה אתה אומר? טוב, אז בואו רק נתקדם, אני כבר מסיים עוד רגע. אז הרוב הראשון, הדין הרוב הראשון שלומדת הגמרא, וזה הגמרא עצמה אומרת שלומדים אחרי רבים להטות, אומנם רק את רוב דאיתא קמן, הגמרא אומרת שלומדים משם, אבל יש, הראשונים, רש"י למשל, שם המקום כבר כותב שגם הוא בדלייתא כמובן בסוף לומדים משם, שלומדים את זה מאחרי רבים להטות. שמה? שהולכים אחרי הרוב בייסורים. צריך להבין, זה דין לכאורה שונה מהדין של בית דין. מה הקשר בין שני המנגנונים האלה? פה אני הולך אחרי הרוב, ושם הרוב קובע את הפסק. כאן אני מחליט שהחתיכה פרשה מהרוב. פה, מה פרש פה ממה? שאתה מאוד לך ידוע, כן? שזה, בבית דין זה כמו קבוע, כי שום דבר לא פרש. בכל אופן, זה דין אחר. בסדר? דין נוסף שנלמד, שמשתייך לדיני רוב, זה דין ביטול ברוב, מה שהזכרתי קודם. מה, לך בלך עכשיו, ביטול ממש, לא דברים אחרים. ביטול ברוב, גם הוא נלמד מאחרי רבים לעשות, את זה אומרים הראשונים. גמרא לא מדברת על זה, על המקור של זה, אבל רש"י בכמה מקומות, והראשונים אומרים, זה נלמד מאחרי רבים לעשות. ביטול ברוב זה כבר משהו אחר לגמרי. ביטול ברוב פירושו שאם יש לי תערובת שמיעוטה, נגיד טרפה ורובה כשר, הטרף הופך להיות כשר, הוא מתהפך, נגיד חלק מהדעות, מתהפך. זאת אומרת, הוא בטל אל הרוב. דין שלישי, שבהקשר של רוב, זה דין רובו ככולו. רובו ככולו זה מצב שבו נדרש איזשהו מכלול מסוים. לדוגמה, להקריב קורבן פסח. להקריב קורבן פסח בטומאה אפשר כשכל ישראל טמאים. כי טומאה הותרה בציבור, תלויה בציבור. אז אפשר להקריב קורבן פסח גם כשכל ישראל טמאים. מה קורה אם רק רוב ישראל טמאים? הגמרא אומרת, רובו ככולו. זאת אומרת, גם אם רוב ישראל טמאים אפשר להקריב קורבן פסח בטומאה. אותו דבר עם, בית דין שהורו הוראה ופר אלן דבר של ציבור. בית דין הורו הוראה, אז אם רוב הציבור, כל הציבור עשה לפי הוראתם, הם מביאים פר. מה קורה אם רוב הציבור עשה כהוראתם? לא כל. רובו ככולו. הם עדיין מביאים פר. זה עיקרון שלישי, שרובו ככולו. יש מקום, יש ראשונים שמהם משתמע שזה אותו דבר כמו ביטול ברוב, יש ראשונים, רב חיים טוען שזה משהו אחר, זה דין אחר, ופשוט בכל פן יש פה שלושה דינים שונים, ויש להם אופיים שונים, כל אחד יש לו אופי אחר. הדין של דיינים זה דין שאומר לנו, ופשוט זאת ההבנה, ולכן רבי גאון והרמב"ן מתווכחים, כי הדיינים, כל הרעיון של הרוב, זה שהרוב קולע יותר טוב לאמת, בדרך כלל. לכן אומר רבי גאון, אם יש רוב חוכמה, אז רוב החוכמה יקבל, לא רוב המניין. כיוון שכל המטרה של הלכת אחרי הרוב זה לקלוע לאמת, נכון? מה אם דין רובו ככולו? יש פה איזה חיפוש אמת, מה קשור לאמת בכלל? מה אם דין ביטול ברוב? יש פה שאלה של אמת? יש פה פשוט שאלה של אמת. יש פה שאלה מה השם של המכלול הזה?
למה רב קבע שזה האמת קובע? ככה תורה אמרה
לנו. אני מראה לך לכם, למה רבי גאון אמר שזה רוב חוכמה?
לא קרוב לאמת.
לא, כיוון שהוא אומר שכל המטרה של הרוב זה בגלל שהרוב מוביל אותך יותר קרוב לאמת. אז זה יותר הגיוני, הלכת אחרי רוב החוכמה ולא רוב המניין. וגם מי שאומר שהולכים אחרי רוב המניין, הזכרתי קודם, אומר את זה רק מסיבות טכניות. באופן עקרוני הוא מסכים לדעת רבי גאון. ובאתי את הגמרא שבית שמאי ובית הלל, שזה הרבה ראיות. שהרוב הזה, ככה חינוך גם כותב מפורש ועוד, המטרה של הרוב הזה זה להתקרב כמה שאפשר לאמת. בטוח שאתה מגיע לאמת, אבל רוב זה סיכוי יותר טוב להגיע לאמת. בסדר? אז זה ברוב. מה, רובו ככולו אני מתקרב לאיזושהי אמת? מה זה קשור? רובו, אם רוב ישראל הם טמאים. אז אני מחליט שזה כאילו שכל ישראל טמאים. מה, יש פה איזושהי התקרבות לאמת באיזשהו מובן? מה זה קשור בזה? זה עיקרון אחר לגמרי.
זה כל אמירה שכל הפסוק הזה, כל הטענה שטומאה הותרה בציבור, לא דורשת בכלל את הכל. לא דורשת.
אבל מאיפה יודעים את זה? מתוך העיקרון של רובו ככולו. אבל הגמרא לא אומר את זה. אבל הגמרא לא אומר. הוא אומר שלומדים את זה בגלל העיקרון של רובו ככולו. כן דרוש הכל. הקרוב זה יש לך את הכל. ככה הגמרא אומרת. אז פה זה יסוד אחר לגמרי. אז באמת רב חיים בסטנצילים, רב חיים דן בשאלה, וכמה אחרונים דנים בשאלה, איך לומדים את זה בכלל מאחר רבים לעשות? אבל זה עיקרון אחר לגמרי. אז הוא אומר כך, נגיד בדיני ממונות. בדיני ממונות יש לי שלושה דיינים, ושניים מהם הולכים לכיוון אחד, ואחד הולך לכיוון אחר. נגיד, הולכים אחרי הרוב, אז השניים גוברים על האחד, וההלכה כמותם. כמה דיינים פסקו את ההלכה הזאת? שניים. אומר רב חיים, אבל בית דין צריך להיות שלושה. אז איך אפשר להכריע את ההלכה על פי הרוב? רק אם הפסוק הזה מניח במובלע, רובו ככולו. או ביטול ברוב, תלוי, זה פה ניסוחים שונים. זאת אומרת, אז משם לומדים, זה מניח כמה הנחות כמובן, אבל זה מה שהוא טוען.
זה המשמעות של בית דין. בית דין זה שלושה שישבו,
החליטו. זה דיון, השאלה אם המשמעות של בית דין זה על שלב הישיבה או על שלב ההצבעה. הוא מניח שזה על שלב ההצבעה, זאת אומרת על ההכרעה. בסדר, לא, לא ניכנס לרע, אני רק מביא את הדוגמה, כדי להראות את שני יסודות שונים לגמרי, אני צריך לחפש להם מקור. זה לא פשוט. עכשיו אני אביא לכם דוגמה, שבזה אני מסיים. במאה ה-11 ועלה, זה מה שדיברנו בימי שני, התחילה להתעורר שאלה, איך לקבל החלטות בקהילות. נוצרו אז קהילות, זו פעם ראשונה שנוצרו קהילות, במובן שאנחנו מכירים היום, מאה ה-11. אז איך מקבלים החלטות בתוך קהילה כזאת? אז אני רואה, הולכים אחרי הרוב, מה הבעיה? אבל כשמסתכלים בתשובות אז רואים שיש בעיה. מצד אחד מבין את הפסוק של אחרי רבים להטות, אבל מצד שני תמיד מוסיפים עוד כל מיני הסברים. כי כולם מבינים שזה לא אותו דבר כמו ללכת אחרי הרוב בבית דין. למה? אז כאן יש לנו מושג רוב שהוא כבר יותר קרוב למושגים המודרניים שאנחנו מדברים עליהם. הרי מה הרוב בקהילה? אני חושב על מצבנו היום. אנחנו רוצים לעשות הצבעה על נושא מסוים פה במדינה. רוצים לעשות הצבעה על משהו. למה לא לתת לאנשים הכי חכמים לקבל את ההחלטה? זאת תהיה החלטה יותר טובה מאשר שכולם יצביעו. למה לתת משקל שווה לקול של ההדיוט הגדול ביותר ולקול של הגאון הגדול ביותר? זה לא הגיוני. אז יש תמיד כאלה שאומרים, הסברים טכניים, כי לא רוצים שהגאונים ישתלטו וישללו את הזכויות של האנשים הפשוטים וכו'. אבל ההסברים האמיתיים הם לא הסברים הטכניים. הנקודה היא שבהכרעות מהסוג הזה אנחנו לא מחפשים אמת. בהכרעות מהסוג הזה אנחנו רוצים לדעת איך העסק יתנהל. אני אזרח במדינה, אני רוצה לדעת איך המדינה תתנהל, רוצה לקבוע את הזכות שלי לקבוע גם מה המדינה תתנהל, זאת זכותי. לא בגלל שאני צודק, אלא בגלל שזה מדובר פה בערכים, ובערכים אין צודק ולא צודק, לי יש ערכים כאלה, לך יש ערכים כאלה, ואנחנו צריכים עכשיו להחליט איך תתנהל המדינה. אז אנחנו עושים הצבעה. מה ההצבעה הזאת אומרת? אנחנו מנסים להגיע להכי קרוב לאמת שאפשר? מה פתאום? זאת הצבעה שמטרתה היא לא לחשוף איזושהי אמת. זאת הצבעה שיוצרת אמת, לא חושפת אמת. בבית דין מחפשים את האמת ההלכתית ביחס לנסיבות הנתונות. אז אומרים, רוב האנשים כנראה קולים יותר קרוב לאמת מאשר המיעוט. אבל בהצבעות מן הסוג הזה, הצבעות על התנהלות של קהילה, על מדינה, כל מיני דברים מהסוג הזה, זה הצבעות מסוג אחר לגמרי. זה לא הצבעות שמנסות לקלוע לאיזושהי אמת, זה הצבעות שמנסות לקבל הכרעה מה לעשות כשיש דעות חלוקות. במצב כזה, אף אחד בעולם לא יגיד כמו הרב הגאון, שילכו אחרי רוב החוכמה ולא אחרי רוב המניין. אין דבר כזה, חוץ מאפלטון. אבל אף אחד לא יגיד דבר כזה. למה? בגלל שההכרעה מטרתה לא לחשוף אמת. ההכרעה מטרתה לקבל החלטה כשיש דעות חלוקות, וזכותי לקבוע איך המדינה הזאת תתנהל, כמו כל אחד אחר, למרות שאני טיפש גדול. אני רוצה שתתנהל כך.
השאלה היא, אולי יהודים כקהילה, מה שמעניין אותם זה להגיע לאמת ולא להתנהל.
אז אפשר לדון, אבל אז מדובר פה בסוג שונה של הליכה אחר הרוב. ובאמת למרבה הפלא, נדמה לי לפחות, שכשמשייכים את הרוב הזה לאחרי רבים להטות, והראשונים עושים את זה, תשובת הראש והרשב"א, משייכים את הרוב הזה לאחרי רבים להטות, תמיד מביאים עוד כל מיני נימוקים. לא אומרים כמו בבית דין אחרי רבים להטות, נקודה. תמיד יש, בלי זה אי אפשר להתנהל, אחרת זה לא ילך, כל מיני נימוקים וכל מיני סוגים שאתה לא שומע בהקשר של בית דין. בית דין כתוב אחרי רבים להטות, הרוב קובע, גמרנו. למה? כי מרגישים שיש פה משהו ששונה מבית דין. אם בכלל אפשר ללמוד את זה מהפסוק של אחרי רבים להטות, זה ללמוד את זה דווקא מהדינים של רובו ככולו, או מהדינים של ביטול ברוב, לא מהדינים של הליכה אחר הרוב של דיינים. כיוון שרובו ככולו וביטול ברוב, זה בדיוק שני דינים שאומרים לי, איך אני קובע את המהות של כל הקולקטיב, של כל המכלול. אומרים, הרוב הוא זה שנותן את השם למכלול. וזה בדיוק מה שקורה בהחלטה של קהילה, בניגוד לבית דין. טוב, פה אני מסיים רק עוד חצי דקה, ירשו לי המחכים. משבוע הבא והלאה, אנחנו מחליפים את היוש, הרב בן זאב יעמוד בראש הכולל לערב פה. הוא ייתן את השיעור בימי חמישי מ-8, נכון? מ-8 עד 8:30. אחרי ערבית אני אמשיך לתת את השיעורים האלה. אני קורא לכל הציבור מיום חמישי הבא.
בימי חמישי?
כן, אחרי ערבית, אחרי 8:30. כל הציבור מוזמן לשני השיעורים ולהגדיל תורה ולהאדירה.